בעמוד ק"ח פרק ד', מהלך האידאות פרק ד', למטה. פעם קודמת עסקנו בהופעה החלקית, מה שהרב קורא כאן רשמים, רשמי שמירת דת ותורה. דיינו בהופעה החלקית של האידאה האלוהית שמנותקת מהאידאה הלאומית. שהתורה הצטיירה בצורה של, כמו שכאן הרב קורא לזה, כן קטן ודל, במקדש מעט שבבתי כנסיות ובבתי מדרשות, דהיינו שהתורה, במקום להופיע הופעת חיים מלאה, בתוך הטבע, כעם, כציבור, כממלכה, כמדינה, עם כל המערכות החיים הטבעיות של פוליטיקה וכלכלה וכו', התורה מצטיירת בניגוד לכל זה, בגלות, בית כנסת, בית מדרש, וכל מה שדיברנו שבוע שעבר. בואו נקרא אולי שוב את הפסקה הזאת. באין מקום, אמצע קופחת, באין מקום להשפעתה של האידאה האלוהית על הלאומית, אחרי יתמה מרבית הכוחות של האחרונה, ויהפכו לסורי הגפן אוכריה, ואחר כך נהרסו, גם נהרסו עד היסוד, כלומר האידאה הלאומית איננה מופיעה, כי אנחנו בגלות, ממילא גם האידאה האלוהית איננה מופיעה. ואז כמו שהאידאה הלאומית, אם אפשר לומר, מתכווצת ברובד המעשי ומתכנסת ברובד הפנימי סגולי שלה עד שבסוף היא תפרח מחדש, אותו דבר האידאה האלוהית. גם האידאה האלוהית שלא יכולה להופיע בצורתה המלאה, גם היא מתכנסת בתוכה פנימה. ואז התוצאה, התכנסה האידאה האלוהית בכל ימי הגלות, בקן הקטן והדל, במקדש מעט שבבתי כנסיות ובתי מדרשות, בחיי הבית והמשפחה הטהורים, ברשמי שמירת דת ותורה. אם כן, מה שאנחנו קוראים בשתי מילים, הלכות יחיד. דהיינו, ההלכות עולם התורה, כפי שמופיע בחיי היחיד. שמירת שבת, כשרות נדבך, תרת המשפחה, שמירת ההלכה, בית כנסת, בית מדרש, שמירת מצוות ולימוד תורה. זהו. זה הציור שהתורה מסתערת בגלות. אבל באמת זה לא תורה. באמת זה מקדש מעט, זה... לא רק שבית כנסת הוא לא בית מקדש, אלא זו הופעה מעטה של הופעת החיים התורניים השלמים של ישראל. כמו שדיברנו, עם נבל ולא חכם. ואז, ערכם של אלה, כלומר ערכם של כל מה שדיברנו עכשיו, חיי הבית והמשפחה הטהורים, בתי כנסיות ובתי מדרשות, רשמי שמירה דת ותורה, יש לזה ערך, אנחנו לא מזלזלים בזה. אבל זה איזה מין, נקרא לזה, ערך פנימי מאוד, שלא מתאפשר לו, לא מוצא את עצמו יכול להתפשט בכל הופעות החיים בפועל. לכן ערכם של אלה הוא בתור ציונים בגולה. אמרנו הרבה פעמים שיש מדרש שכל הראשונים מביאים אותו בפרשת שמע, שאנחנו אומרים בתפילה, אולי סידור למישהו, נקרא שוב את זה. תודה רבה. כשאנחנו קוראים את פרשת שמע, אז אולי לא שמנו לב, אבל זה מה שכתוב. בפרשת ויהם שמוע, ויהם שמוע תשמעו את מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם. אז אם אנחנו הולכים בדרך השם, ונתתי מיתר ארצכם בעיתו, יורה ומלקוש, אם כן יהיה שפע כלכלי, וכו'. ישמעו לכם פן יפתי לבבכם. אבל אם חס ושלום אנחנו לא הולכים בדרך השם, אז וחרף השם בכם, שלב א', בעיה כלכלית, שלב ב', ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה. גלות. ואז מופיע הפסוק לכאורה המפתיע, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם ולטפות ביניכם, ולימדתם אותם את בניכם, וכתבתם זאת ביתך ובשעריך. מופיעות שלוש מצוות עיקריות, שהן דוגמה לכל המצוות, מצוות תפילין, מצוות לימוד תורה ומצוות מזוזה, והתורה אומרת לפי פשט הפסוקים, שלמרות שאנחנו לא נהיה בארץ ישראל, כי זה הסוף הפסוק הקודם, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם, למרות שלא נהיה כבר בארץ ישראל, נובד מן הארץ, נהיה בגלות, למרות זאת, ושמתם את דברי אלי על לבבכם. עדיין תמשיכו להניח תפילין, עדיין תמשיכו ללמוד תורה, עדיין תמשיכו לקבוע מזוזה, וכו' וכו'. אז חז"ל בספרי שואלים, רגע, ומה הייתה הווה אמינא? הייתה הווה אמינא שבגלות אנחנו לא נצטרך להניח תפילין. מילא מצוות התלויות בארץ, שהן תלויות בארץ, אבל מצוות שהן חובת הגוף, ש שהם חובת האדם, חובת גברה. אז מה זה משנה אם אני מניח תפילין בארץ או בניו יורק? מה זה משנה אם אני לומד תורה בארץ או בארצות הברית? אין אף כמינה, לכאורה. כי זה לא מצוות התלויות בארץ, זה לא תרומות ומעשרות, זה לא אורלה, זה לא שמיטה, זה לא יובל, וכו'. אומר הספרי, מביא כדוע פסוק בירמיהו, מכאן למדנו שבאמת עם ישראל לא היה צריך לשמור את התורה בחוץ לארץ. מצד האמת, אנחנו פטורים משמור מצוות בחוץ לארץ. מדוע? כי רק בארץ ישראל יכולה להופיע תורה. חוץ לארץ היא לא ארץ התורה. אז למה אנחנו שומרים בכל זאת את המצוות ולומדים תורה בחוץ לארץ? ציונים. אומר המדרש משל למה הדבר דומה?
כדי שלא
תשתכח תורה מישראל. אומר המדרש משל למה הדבר דומה? משל למלך שנשא בת כפר. ואותה בת כפר הייתה רגילה להתלבש בכפר, כמו שמתלבשים בכפר, זרוקה. כשהגיעה לארמון, אז המלך אומר, תשמעי גברת, פה בארמון לא מתלבשים כמו בכפר. פה בארמון את צריכה להיות יותר מחויטת, ענודה בתכשיטי, מעונדת בתכשיטי, וכו' וכו'. בסדר. התחתנו וכך היא התחילה להתלבש כמו מלכה. יום אחד המלך כעס עליה ואמר לה, תחזרי לבית אבא. תעזבי את הארמון, תחזרי לכפר. נו, עכשיו, השאלה הנשאלת, האם בכפר היא יכולה לחזור להתלבש בלבושים שלה, של הכפר, או היא חייבת ללכת כמו מלכה בארמון? כי יום אחד בעלה, המלך, יתרצה, והוא יקרא לה שוב, בואי תחזרי לארמון, התפייסתי, נרגעתי, וכו'. אומר המדרש, אמר לה המלך לבת הכפר, גם כשאת עוזבת את הבית שלי ואת הולכת לגור בכפר, עדיין תלבשי ותענדי את התכשיטים ואת בגדי המלוכה. מדוע? כדי שלא יהיו עליי חדשים כשתחזרי. הנמשל, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא המלך, עם ישראל בארמון בארץ ישראל, המלך זורק אותנו מארץ ישראל גלות, אבל המלך יחזיר אותנו לארץ ישראל. אז גם בחוץ לארץ, גם בגלות, אנחנו עדיין צריכים לשמור את המצוות, אבל לא באמת כי יש ערך למצוות, אלא המצוות זה זיכרון באלמה. ודיברנו על זה בשיעורים ארוכים, מקורות רבים, שבאמת בחוץ לארץ לא היה ראוי שישמרו ישראל את התורה. לכן ההתכנסות של האידאה האלוהית בתוך המציאות, נקרא לה הדתית, המצוותית, הקיומית, ההלכתית, כשהיא לא מופיעה ברמה של עם וחברה, עם במדינה, בצורה של פוליטיקה וכלכלה וצבא ותעשייה ומדע ותקשורת, ההתכנסות הזאת, כמו שאמרנו, היא רשמי דת ותורה. זה לא באמת דת ותורה, זה רשמי דת ותורה. אז למה בכל זאת צריך לשמור את ההלכה? אם התורה היא כל כך גדולה, ובגלות אין אפשרות לגלות את זה, אז למה בכל זאת צריך לעשות את זה? איך יכול להיות שמקדש הרבה פתאום מתגלה במקדש מעט? אז אולי עדיף שלא יהיה מקדש מעט, שלא נתבלבל, שלא חס ושלום לחשוב שהתורה זה המקדש מעט הזה. אלא אומר הרב, מה הערך של מקדש המעט, הקן הקטן והדל הזה בגלות? הערך זה ציונים. הציבי לך ציונים. ערכם של אלה הוא בתור ציונים בגולה. זיכרון. האם זה אמיתי? לא. זה חיקוי. זה לא אורגינה. שרידים, לכן גם יהיה נכון לומר, שלא רק הלכות פוליטיקה אין לנו כשאנחנו בגלות, ולא רק הלכות כלכלה אין לנו כשאנחנו בגלות, אלא גם הלכות טהרת המשפחה אין לנו כשאנחנו בגלות. גם הלכות כשרות המטבח אין לנו כשאנחנו בגלות. גם לימוד תורה אין לנו כשאנחנו בגלות. אלא ציונים, זיכרון. גלו ישראל אין לך ביטול תורה, גדול מזה, דיברנו בעריכות על הדברים. לכן ערכם של אלו בתור ציונים בגולה, שרידים מדבר שהיה חי ושלם, וכרגע זה שריד. המילה שריד היא מילה קשה. ושעתיד בעזרת השם לחיות בשלמות בשוב השם את שבות עמו. ככה צריך להתייחס לכל הופעת התורה בחוץ לארץ. אז אם אנחנו צריכים להקפיד על קלה כבחמורה בחוץ לארץ, ודאי. צריך להקפיד על מצוות, ודאי. צריך ללמוד תורה, ודאי. צריך לחיות חיים דתיים מוחלטים. אבל צריך לדעת שהחיים הדתיים האלה, כמו שנראה בעמוד הבא, הם לא חיים אלוהיים, הם חיים דתיים. זה לא חיים שהאלוהים מופיע בהכל, זה חיים שהאלוהים מופיע בחוק, ובחוק מאוד מקובץ של הלכות יחיד. זהו. עוד טיפה, בוודאי אי אפשר היה להיגלות באומה שבורה ורצוצה, בעצמות בודדות ומנופצות, חזון העצמות היבשות, בעם מפוזר בגולה ונתון למשיסה ולשנינה, אותו עוז הרוממות של חזיון התאחדות שתי העדות המתאימות כחוסן ותפארתם בימי קדם, בכיסא כבוד ממרום מראשון מקום מקדשנו, ביות העם יושב לבטח בארצו. ולכן, אלא שאף על פי ששתי האידאות האלה לא מחוברות, לא יכולות להתחבר, ואנחנו חוזרים קצת אחורה, והאידאה האלוהית היא מקור היניקה של האידאה הלאומית, אז אדרבה, דווקא מפני שהאידאה האלוהית היא המקור של האידאה הלאומית, דווקא היא צריכה לשמר בתוכה, האידאה האלוהית, את נקודת התמצית הפנימית שתחיה את הנשמות המפוזרות בהמשך. דווקא היא. אלא שהאידאה האלוהית מתוך עליוניותה, מקוריותה, שורשה, נתינת החיים שנותנת לאידאה הלאומית, מתוך עוצמת אור החיים שבה, אפילו כשהיא במצב כל כך מקוות, זה כמו, ניקח דוגמה אולי, זה כמו אדם שיש לו באמת עוצמות חיים פנימיות מאוד, אבל ישנם מצבים חיצוניים לפעמים שלא מאפשרנו לגלות את זה. יש לפעמים דבר כזה. יש אדם שהוא, אני יודע מה, יכול לרוץ 100 מטר ב-10 שניות, דוגמה שטחית, אבל כרגע יש לו שבר ברגל, אז מה יעשה? הוא לא יכול לרוץ. אבל להיות ויש לו עוצמת חיים כל כך גדולה, כלומר, להיות ויש לו אישיות כזאת, אז הוא יחזור לרוץ 100 מטר, ויחזור לרוץ 100 מטר ב-10 שניות. היה, עכשיו אני אזכר איזה רוכב אופניים, אני חושב. כן, משהו כזה, אמסטרום. שאלוף העולם באופניים, משהו כזה. שהוא חולה, היה חולה? חולה סרטן. ואחרי זה חזר ולקח כמה אליפויות, אם אני לא טועה. כן. הנה, זו דוגמה טובה. זו דוגמה טובה למה? שכשיש ריכוז עוצמת חיים באדם, גם אם הוא לא יכול לגלות את זה כרגע בפועל, עוצמת החיים הזאת נמצאת בתוכו. ועוצמת החיים הזאת, אם היא נמצאת בתוכו, היא תתגלה מתישהו. אז כרגע יש עיכובים מעשיים, אבל העיכובים האלה הם חיצוניים. כי האישיות של האדם היא זאת שקובעת, לא ההופעה החיצונית שלו. איך כותב הרבי במקום אחר? שיכול להיות אדם שהוא כרגע נמצא בבית הסוהר, הוא עבד, אבל באישיות שלו הוא בן חורין. הוא לא איבד את החירות הפנימית שלו. ויש אדם שבחוץ, כלפי חוץ במציאות הוא מתנהג כבן חורין. אבל בפועל הוא אישיות עבדותית. אין לו אישיות. הוא נגוע בלחצים חברתיים, הוא נגוע במה יחשבו. אין לו אישיות עצמית באמת. הוא כל הזמן שבוי בקונספציה של מה חושבים עליו. אז יש אדם שהוא עבד, אבל הוא בן חורין. עבד מבחוץ, אבל הוא חירותי מבפנים. ויש אדם הפוך בדיוק. שהוא בן חורין, אבל הוא עבד. להבדיל אלפי הבדלות. עם ישראל הוא חירותי. אנחנו... יש בנו תכונה אלוקית עליונה מאוד שאמורה להופיע בכל מערכות החיים. אז גם אם רוב ההיסטוריה, 2000 שנות גלות ורוב ההיסטוריה, היא לא יכלה להופיע אותה הנקודה הפנימית הזאת בהופעתה החיצונית, אבל הנקודה הזאת היא חיה, היא שמורה, היא גחלת לוחשת, היא כל הזמן, היא נמצאת כל הזמן ויש לה חיים משלה. וברגע שתופיע המציאות ההיסטורית שהיא תוכל להתגלות ברמת המעשה, היא תתגלה. לכן האידאה האלוהית הזאת, אלא שהאידאה האלוהית מתוך עליוניותה, מתוך עוצמת אור החיים שבה, דווקא היא יכולה להשיב רוח חיים גם בעצמות יבשות. כי דווקא דבר גדול יכול להחיות גם דבר שנראה כמעט מת, אבל הוא באמת לא מת, כי הוא גדול. ואם הוא גדול אז הוא חי. וכו'. מהבחינה הזאת באה לתשובה יותר מצדיק. שלמרות שמבחינה חיצונית, הוא היה במקומות רחוקים מאוד, אבל הנקודה הגחלת הפנימית, הסגולה האלוקית שבתוכו, ביעבעה, פיעפעה, הייתה כל כך חיה בתוכו, שאומנם אחרי 20 שנה, אחרי 30 שנה, אחרי 50 שנה יצא, אבל יצא. אפילו שהמעטפת הייתה כל כך מסורבכת. דווקא היא, העליוניות הזאת, יכולה להשיב רוח חיים גם בעצמות יבשות. לכן כל עם אחר שאין לו את האידאה האלוהית בתוכו, ברגע שהוא ירד ממעמדו הלאומי, התפרק. אבל עם, שנקודת המוצא שלו, הגרעין שבו, התמצית שלו, היא הידיעה האלוהית, אז גם אם הוא יהיה במצבים היותר נוראים, מה יותר מהשואה, נצח ישראל לא ישקר. עם ישראל חי. והיא רק עצרה, והיא, רק היא, עצרה כוח לשמור את נקודת ציון הפנימית, ביטוי פנימי, את הנקודה הפנימית שלנו, את נקודת ציון הפנימית היסודית של כנסת ישראל, אפילו מצד התכונה הלאומית שבקרבה. כלומר, האלוהיות הגרעינית הזאת שמרה את האלוהיות שבה, ואפילו שמרה איזה גילוי מסוים של לאומיות, אפילו ולו יצויר ציור, שזה רק בשאיפה. ותחזן עינינו בשובך לצון ברחם. כלומר, האידאה הלאומית לא יכולה לצאת לפה 2000 שנה, אבל לפחות חלמנו על זה, דיברנו על זה, חינכנו על זה, וכו'. ותחזן עינינו, אנחנו חוזים, יום אחד נחזור לציון. כדי שתהיה ראויה לקום לתחייה בפועל, בבוא עת קץ הראוי. וכאן הרב נוגע בנקודה מאוד כואבת. מישהו רצה אבל לומר משהו? מישהו הצביע פה? כמה מישהו? בבקשה.
אז מה שאני מבין זה שבן אדם שנמצא בחול בגלות, הוא פשוט רק מכין את עצמו.
הוא מת. מת. עם ישראל בגלות זה מת. אדם בגלות הוא דם מת. אתה יודע באיזה עדינות אני מדבר?
לא, בן אדם
סתם
בן אדם שגר
בחול,
הוא יכול להגיד, טוב, אז טוב, עדיף שאני כבר לא אלמד עם זה ככה. עדיף שאני כבר לא אעשה מזוות.
ידידי היקר, אני דייקתי בלשוני. עוד פעם, יש הבדל בין הצד המהותי לצד המעשי. בצד המעשי צריך לקיים תורה ומצוות קלה כבחמורה, כמו בארץ ישראל. בצד הרוחני זה זיכרון בלבד. רק שנייה אחת, שאני רוצה לתת לו דוגמה. בסדר? יצא לך, אתה נשוי?
לא.
טוב, אז אני לא יכול לתת לך דוגמה. מישהו פה נשוי? יש כמה נשויים. עכשיו אני אומר משהו מצחיק. נגיד שאשתך יצא למילואים. סתם דוגמה. לא, אני בכלל משתמש בדוגמה הזאת. אשתך יצא למילואים. עכשיו, בדרך הזוג נשוי, חי ביחד בבית. נכון? אבל יש מצב שאשתו במילואים. היא לא בבית. אז מה הוא עושה כדי לחשוב שאשתו בבית? מדי פעם מסתכל בתמונה, מדי פעם מרים טלפון, אבל אשתו לא בבית. נכון? עכשיו יש לי שאלה. סליחה על הדוגמה ליפה. כשהוא מחבק את התמונה, הוא מחבק את אשתו? כן? לא. הוא לא מחבק את אשתו. אבל מה? אולי. לא אומר שצריך לחבק תמונות, אבל אולי. זה מזכיר משהו. שלא נדע, להבדי. גלעד שליט איתנו? לא איתנו. אבל התמונה שלו איתנו, התודעה שלנו איתו. אבל הוא לא איתנו. אז ישנם דברים שגם אם הם מופיעים בצורתם החיצונית, כמו למשל תמונה, זה לא זה. אז האם צריך לקיים מצוות קלה כבחמורה בחוץ לארץ? ודאי. דרך אגב, המצווה הכי חשובה שצריך לקיים בחוץ לארץ היא? מה המצווה החשובה ביותר שצריך לקיים בחוץ לארץ? לעלות לארץ ישראל. ברור. מדוע? כי כאן התורה מופיעה בשלמות. אני לא רוצה לעלות לך במקורות, כי אנחנו לומדים, למדנו את זה בבינה נמונה במשך עשרות שיעורים, 20 שיעורים. אבל דיברנו על זה בעריכות. לכן אתה צודק. לכן בחוץ לארץ אומר חזקאל הנביא, אנחנו עם מת. חזון העצמות היבשות, לא סתם מת. מת כשהעצמות מפוזרות ויבשות. יש אדם שהוא מת, לפחות הגופה, נמצאת במקום אחד, ולפחות יש לה עדיין אולי עוד בשר. יש מצב כבר שהבשר איננו, הבשר נאכל. מה שנשאר זה עצמות, והעצמות עצמן כבר לא במקום אחד, אלא מפוזרות. זה המצב שלנו בגלות 2000 שנה. בית קברות. הגלות היא בית קברות. בית קברות רוחני. זה הגלות. לכן זה פלא, איך אדם שמח שהוא הולך לטייל בחוץ לארץ. הוא נוסע לחוץ לארץ, מתארגן חודשיים, מבסוט מהחיים. מה זאת אומרת? אתה הולך לבית קברות, ראית פעם אדם שמח שהולך לבית קברות? מוזר? עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, אז איך הגענו לתפיסה כזאת עקומה? כי 2000 שנה ככה התרגלנו, 2000 שנה ככה חיינו. לכן אני מדבר בעדינות רבה. גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. מה יותר חמור ממשפט כזה? מה יותר חמור ממשפט בגמרא, במחשכים הושיבני, פסוק באיוב, במחשכים הושיבני, זו תלמודה של בבל. התלמוד הבבלי, פאר היצירה הדתית, התורנית, במשך כל הדורות, התלמוד הבבלי, זה חושך. האמת שהפסוק הזה צריך להגדיר אותו קצת יותר, פעם דיברנו, זה רק כדי לענות. הפסוק אומר כך, במחשכים הושיבני, כמתי עולם, או שי, ואני כמתי עולם. שלא נדע, אני מקווה שאתה לא זוכר שהיית פעם מת, ברוך השם, אתה לא זוכר. אבל נגיד אדם מת, אדם מת, כמו שאנחנו לצערנו הרב מכירים את זה, אדם מת, הנה הוא פה, הנה פה הבור, ופה האבנים, ופה החול, ופה המצבה. סליחה שאני מדבר ככה, מה אני אעשה? תגיד, כמה אור יש פה אצל המת הזה שנמצא פה? הנה הוא פה. הנה הרגליים, והידיים, והראש. כמה אור יש פה? עוד פעם, אני חוזר. אבנים, חול, מצבה. אין אור! חושך! חסך! חושך של מת עולם. אדם שהוא מת. מתי עולם זה יותר מדויק, אבל בואו נסביר כמתי. אדם מת נמצא בחושך, אתה מסכים איתי מוחלט? אנחנו יודעים שלא מוחלט עד הסוף, כי יש תקיעת המתים. אז יש איזה עצם אחת שנקראת עצם הלוז, שהיא נשארת בקבר, ומכוחה על גבה תיבנה המציאות החדשה שנקראת אדם חי, עומד, תחיית המתים, עולם הבא. בסדר. אז זה כמתי עולם, כן. זה לא ממש, זה כן. אבל בכל אופן, המצב שהאדם נמצא בו בקבר, זה חושך שלנו נראה גמור. תארתי משמע, גמור, הוא גמור. אין תקווה. אומרת הגמרא, במחשכים הושיבני כמתי עולם, אתה יודע מה זה המחשכים הושיבני הזה? זה תלמוד בבלי. זה תלמודה של בבל. פאר היצירה הרוחנית התורנית של עם ישראל נקרא חושך כמו מתי עולם. תגיד לי יותר מזה? אז איך זה יכול להיות? על מה שנבין משהו בתלמוד הבבלי, אלא ביחס לאור הגדול של התלמוד הירושלמי של ארץ ישראל, זה חושך גמור. אז לא צריך להגיע לשואה, ששם זה ברור. אפילו הדף היומי שאנחנו לומדים. מזעזע. אז אתה עוד אמרת שאני חריף? תגיד לי, יותר ממה שכתוב פה? במחשכים הושיבני כי מתי עולם זאת תלמודה של בבל? כן, אדם שנוסע לחוץ לארץ, נאנס לנסוע לחוץ לארץ, צריך לבכות, צריך להצטער, לא לסמוח שהוא כביכול הולך לפגוש, לא יודע את מה. בסדר? טוב, יש לך כרטיס? יש לך כרטיס? לא. אם כן, אתה יכול להפקיד אותו פה. בבקשה. איך?
הספקת
לבטל את התוכניות. שריך, בוא. מה זאת אומרת לפי השיטה הזאת? רגע, תחזור בך. מה זה לפי השיטה הזאת? זה התורה. אז אני יודע, זה התורה.
זה
חדש לי. ברוך הבא. כן.
אם אני נוסע שבוע בחוץ לארץ, כמה
מותר לי לחתות גאוות נפשי? לא, עוד פעם, אני חילקתי. אני חילקתי, עוד פעם, אנחנו חילקנו. תגיד לי, כשאשתך במילואים מותר לך לבגוד עם מישהי אחרת?
לא.
מה?
לא.
אז ענית לעצמך.
אבל לא, זה לא...
ענית, זה בדיוק אותו עיקרון, ענית לעצמך. למשל, האלון הזה שאתה מחזיק ביד, האלון הזה אסור לקרוא אותו. אסור לקרוא אותו. מה זה מצחיק? זה עצוב מאוד. זה שנים כבר, אני ניסיתי למחות על זה כבר שנים רבות. אין לי מי לדבר. אסור לקרוא את האלון הזה. הוא כותב דבר אחד ומחנך את דבר אחר. גם פרסומים כלכליים באלון צריכים להיות חינוכיים. לא יכול להיות שבגלל הערך הכלכלי אנחנו נוותר על ערכים ועקרונות. שום פנים ואופן. אז מה אם זה נותן הרבה כסף טיולים מחוץ לארץ? אסור לפרסם את זה. ואסור להיות שותף לדבר הזה ואסור לקרוא את האלון הזה. אני לא אומר שהוא לא צריך כניסה, כי יש שם אולי דברי תורה. אבל אני מקפיד לא קורא אלונים, אני משתדל לא לקרוא את האלון הזה. צריך למחות. אם אתם רציניים, קחו את המספר טלפון, תרימו 100 טלפונים אחרי השיעור בשעה אחת למערכת. אני עשיתי את זה לפני שנים, לא עזר לי. אולי הייתי קול בודד, אני לא יודע. תגיד, אנחנו מחרימים את האלון הזה. עד שלא תתקנו את דרככם ותבינו שאלון זה לא רק דברי תורה ועוד משהו, זה חינוך. ואם אתם רוצים לחנך אותנו פה דרך האלון הזה, לא יכול להיות שתפרסמו טיולים בחוץ לארץ. מה חדש לך פה? לא, הוא אמר שזה חדש לך. חייבים לקיים את המצוות בחוץ לארץ קלה כבחמורה. אבל צריך לדעת שזה לא זה, זה לא אורגינל. זה חיקוי, זה ציונים. החפץ חיים למשל התבטא שכשאדם מקיים מצווה בארץ ישראל, הוא מקיים מצווה פי 20 ממה שהוא מקיים בחוץ לארץ. שנים אני מנסה לחקור מאיפה החפץ חיים הגיע למספר פי 20. לא קיבלתי תשובה, כי זה לא פי 20, זה פי אינסוף. זה פי אינסוף, זה ציונים וזה אמיתי. זה בובה וזה אדם חי, זה שני דברים. תאר לעצמך, אתה בא למוזיאון השבת, אתה רואה בובה שלך. ואתה עומד ליד הבובה, וילד קטן מסתכל עליך ועל הבובה. זה אותו דבר. אתה מור את הלב. זה ממש לא אותו דבר. זה אתה, וזה שאהבה. זה לא אתה. אלא מה? הקדוש ברוך הוא שם לחלוכית של חיים בבובה, שנקראת גלות. לכן, האם אנחנו מחויבים לקיים מצוות בחוץ לארץ? מחויבים. זה בדיוק מה שהתורה אומרת. זה בדיוק מה שאמרת הבוקר בתפילה. עכשיו שהתפללתי איתך באותו מיליון דרך אגב. ושמתם את דבר האלה לב הפכו בנפשכם. זה דוגמה שכתוב. למרות שבעבדתם מהרה, תמשיכו לקיים מצוות. אתה מאמין למה שכתוב בתורה, מה שאמרת היום בתפילה? אז זה כתוב, אז אתה לא יכול להגיד אין צורך לקיים. צריך לקיים. באופן אמיתי לא היינו צריכים לקיים את המצוות. יש לי מישהו פה בנתיבי הגאולה, אני רוצה להרגיע אותו קצת. אם מישהו יכול להקפיץ רגע. יש? אני קורא לך ליקוטים קצרים, ממש חצי דקה מבזבזים על זה, כי דיברנו על זה בזמן אחר בשיעורים אחרים, אבל אי אפשר לא לענות לך. אני קורא לך סיכום קצר. הרמב"ן, כי עיקר כל המצוות ליושבים בארץ השם. רבנו בחיי, כי אין עיקר עשייתן אלא בארץ הקדושה. המהר"ל, ארץ ישראל, סליחה, הכוזרי, ארץ ישראל, ארץ התורה. אין המעשים שלמים אלא בה. בארץ ישראל ראוי להיות התורה. ובחוץ עד לכאן, סליחה, אין המעשים שלמים אלא בה, עד לכאן הכוזרי. מהר"ל, בארץ ישראל ראוי להיות התורה. בחוץ לארץ לא היה ראוי שישמרו המצוות בחוץ לארץ. רבי משה קורדוברו, רבו של הארי הקדוש. וכן עניין התורה עיקרה בארץ ישראל. הנציב, המצוות מיוחדות יותר בארץ ישראל. הרב קוק, התורה מקורית היא בארץ ישראל והיא מוכנת רק בה להיות מקורית. אבל בוא נסתפק במערל, זה מספיק אני חושב. בארץ ישראל ראוי להיות התורה, לא היה ראוי שישמרו המצוות בחוץ לארץ. וזה החידוש של התורה. שאף הפי שלא ראוי, צריך. מחויבים. אבל כציונים, אם אתה רוצה נקרא את המשל של הספרי שהזכרנו מקודם. משל למלך שכעס על אשתו וחזרה בבית אביה. אמר לה, היא מקושטת בתכשיטה, שכשתחזרי לא יהיו עליך כחדשים. אז אני חושב שלא סיימנו את זה. האם האישה, אשת המלך, בת הכפר, צריכה לענוד את התכשיטים כשהיא נמצאת בכפר אצל אביה? כן. האם יש ערך עצמי לזה שיונד את התכשיטים בכפר? לא. כי בכפר יכול להתלבש כמו בת כפר. אלא כדי שהיא תחזור לארמון, להיות אשת המלך, תדע איך להתלבש, שלא תשכח. אמר לה, היא מקושטת בתכשיטייך, שכשתחזרי לא יהיו עליך כחדשים. כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, היו מצוינים במצוות. הנה המצוינים שלנו, פה. ערכם של אלה הוא בתור ציונים בגולה. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בנה, היו מצוינים במצוות, שכשאתם חוזרים, לא יהיו עליכם כחדשים. הוא שאמר ירמיהו, הציבי לך ציונים, אלו המצוות שישראל מצוינים בהם. לכן אני לא מבין מה אתה שואל. רעיונית, לא היינו צריכים לקיים את המצוות. הלכתית, מחויבים לקיים את המצוות. טוב, עוד מישהו רצה לומר משהו מקודם. לא, מתקדמים. וכמה כואבת. עד לכאן אם כן, התורה כפי שהיא מופיעה בנתק בין האידאה האלוהית ללאומית. אבל גם בנתק הזה, האידאה האלוהית חיה. יש עצם הלוז שהיא מחיה את הכל, ומחכה לנקודת הזמן שבו היא תוכל לצאת אל הפועל בפועל. כמו שאמרנו, כדי שתהיה ראויה לקום לתחייה בבוא עת קצר ראוי. וכמה כואבת ונמוגה היא כעת האידאה הלאומית הישראלית. אומר הרב ריבונו של עולם, 2000 שנה בגלות, לא נשכוח, הרב כותב את הדברים בתחילת, או אחרי תחילת, הופעת הציונות. והציונות, המערכת הלאומית הישראלית, הציונות החילונית, היא לא רואה את עצמה, יונקת את כוחה ממקור האידאה האלוהית, מהדת, מהתורה, מירת שמיים. אומר הרב, ריבונו של עולם, 2000 שנה לא יכלנו לחבר בין האידאות. מסיבות פנימיות, מסיבות חיצוניות, תלויים בנו, תלויות בנו, לא תלויות בנו, וכו'. סוגיות שלמות. 2000 שנה לא יכולנו לגלות את הקשר הזה, את האחדות הזאת. 2000 שנה. סוף סוף חוזרים לארצנו, סוף סוף אפשר לחזור לנורמליות שלנו. סוף סוף יצאנו מהמתי העולם, יצאנו מהחושך. סוף סוף. עכשיו אפשר לגלות אידאה אלוהית בידאה לאומית, ואלה שמניעים את האידאה הלאומית לא מבינים שבעצם מקור הכוח שלנו, שלהם ושלנו, זה האידאה האלוהית. 2000 שנה היינו אנוסים, אז היינו אנוסים, אז לא יכלנו. עכשיו אנחנו יכולים, ואנחנו במו ידינו מנתקים חס ושלום את האידאה הלאומית מהאידאה האלוהית. אומר הרב, כמה כואבת, וכמה כואבת ונמוגה היא כעת האידאה הלאומית הישראלית, שמופיעה בצורה חילונית, של פוליטיקה וכלכלה, של ביטחון וחיי רווחה בלבד. וכמה כואבת ונמוגה היא כעת האידאה הלאומית הישראלית, שכל רוממותה ואורה, תפארתה וגבורתה, מתגלים רק בהופעתה המלאה של האידאה האלוהית בקרבה בכל שכלוליה. ומה קורה לה בפועל? שסוף סוף כבר האידאה האלוהית יכולה להתגלות בתוכה. והנה היא שבתה ונתעלפה לגמרי משפלות עבדותית, בזויה, תכף נסביר, ננסה להסביר, בזויה ונמסה. מאפס נשמת חיים, אוויר לנשימה ומזון לקיומה והמשכת חייה. סוף סוף המת, או יותר נכון המעולף, שנראה כמו מת, כמת העולם. המעולף סוף סוף קם מהשפלות העבדותית. לא רק שפלות עבדותית במובן שלא היינו בני חורים, לא היינו אוטונומיים, היינו נרדפים בעמים. ברמה הרוחנית, ברמה התרבותית. היינו בזויים, היינו מאוסים, היינו אפס נשמת חיים. סוף סוף מגיע הזמן שיש קצת אוויר, יש קצת מזון, גם חומרי, גם רוחני, אפשר לחבר את הדברים. ואנחנו בעצמנו, במו ידינו, מנתקים. תראו בהמשך, תקפצו רגע לפסקה הבאה. כמה נכון המשפט הבא. רק טהורי נשמה משערים את עומק המכאוב והיגון הזה. יש אנשים שלא מרגישים את הכאב הזה. ואם מרגישים, לא מרגישים את הכאב הזה עד הסוף. יש אנשים לא מבינים את הכאב הזה. יש אנשים שלא מבינים את הכאב הזה עד הסוף. אבל אדם שהוא טהור נשמה, הוא מבין את עומק המכאוב והיגון שיש פה. שאלף הנתק הזה של 2000 שנה, ובית סוף סוף אפשר לחבר, ואנחנו בידינו, בבחירתנו החופשית, לא מחברים. עכשיו, הצער הזה הוא לא צער לנו, הוא צער לתיקון העולם. איזה חיסרון יש כאן בעולם? רק טהורי נשמה משערים את עומק המכאוב והיגון הזה. הצער העולמי, המקיף והכולל, והחודר בפרטי פרטי החיים האומללים המלאים חמת השם, של פירוד הדבקים והקטנת המאורות. שרנו הרב, אני באמת לא מצליח להבין איך יכול להיות אדם שהוא אדם תורני באמת שהוא לא מרגיש את העומק המכאוב והיגון הזה. איך זה יכול להיות? איך אדם יכול להיות מבסוט בזה שהוא מנהל חיים דתיים שמסתכמים ברובד המשפחתי או הקהילתי שלו, ולא מטריד אותו באופן אמיתי, באופן עמוק, מה קורה עם עם, מה קורה עם החברה, מה קורה עם המדינה, מה קורה עם המערכת הלאומית? זה לא יכול להיות. גם הרב במאמר הדור דרך אגב משתמש בדיוק באותו ביטוי. גם בתחילת מאמר הדור, ממש אותו דבר. המכאוב הגדול, תראו איזה ביטויים הרב כאן אומר. המכאוב הגדול, המדכא את הנפש ביגון נורא והיום. רבותיי, זה לא מתאים לרב קוק, חיובי, אופטימי, שמח, אמוני וכו'. זה מאמר הדור, זה הדבר הראשון שלומדים בתורת הרב. מאמר הדור. אולי תתחיל במשהו חיובי. אני רק קורא עם החוב הגדול, אני כבר מתכווץ. המדכא את הנפש, נכנסתי לדיכאון. מה זה? המחוב הגדול המדכא את הנפש ביגון נורא והיום. המצוי בדורנו, בלב כל מי שחושב מעט מחשבה, והוגה מעט דעה. תהיה קצת חושב, קצת הוגה. צריך להגדיר כאן כל גדר. בייחוד אם הוא גם כן מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו. צריך מחשבה, צריך הגייה נקרא לזה ככה, וצריך רגש עדין וישר. אז המחוב הגדול הזה אין לתאר ולספר. אין מילים לתאר את המחוב. את הדיכאון. נדבים ונמוגים הננו. הנה גם פה, נמוגים. למראה דור שלם וכו' וכו'. ואז הנה קצת החושך, בואו נעזור לחושך. הצרה האיומה, הרוחנית והחומרית יחד, הגלות, גלו ישראל, צרה חומרית לאומית, צרה רוחנית בביטול תורה, התורה לא מופיעה בשלמות, כמו שדיברנו בעריכות. הצרה האיומה והרוחנית והחומרית יחד, אוי, החשיכה את עולמנו, נטלה את זיו הכבוד מחיינו, נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו, וכו' וכו'. כך רב מצא לנכון להתחיל את מאמר הדור. המחאוב הגדול המדכא את הנפש ביגון נורא והיום. לא יכול להיות אדם שהוא אדם תורני באמת, שלא חש את הכאב הזה ולא מבין את הכאב הזה, ולא עושה מה שניתן לתקן כדי באמת לשפר את הפער הזה. אז פה אותו דבר בדיוק, וכמה כואבת ונמוגה. וגם בהמשך, רק תיאורי נשמה משארים את עומק המחאוב והיגון הזה. הצער העולמי המקיף והכולל והחודר בפרטי פרטים החיים האומללים המלאים חמת השם של פירוד הדבקים והקטנת המאורות. שני המאורות הגדולים ושני הדבקים מופרדים. וזה מופרד בבחירתנו. מלא בתקופת גלות, לא תמיד זה תלוי בנו, לפעמים העמים, ההיסטוריה העולמית וכו', אבל פה זה תלוי בנו. בואו נתקדם טיפה. חדלו היחידים הפזורים לחיות חיי עם והחיים הלאומיים עם כל הרגשותיהם האמיצות והאדירות. אומר הרב, טוב, אז אם זה לא מופיע בצורה של עם, אם הכאב הגדול הזה הוא לא מופיע בצורה של ציבוריות, בצורה של המוניות, עמך בית ישראל לא מרגיש את זה, אז לפחות שיהיו אנשים יחידיים, צדיקים, גאונים, גדולים, שיזעקו על זה, שיצעקו על זה, שידברו על זה, שיחנכו לזה, שינסו לשפר מה שאפשר לשפר, לפחות זה. אומר הרב, אפילו היחידים, יחסית, הכל יחסי, ברוך השם, יש יחידים, ברוך הוא לא עזב את עמו. אבל באופן יחסי, היחידים, גם הם, פתאום, כבר לא כל כך מבטאים את זה. חדלו היחידים הפזורים לחיות חייהם והחיים הלאומיים, עם כל הרגשותיהם האמיצות והאדירות, מלאות ההוד, העוז והגאון, נשכחו כמת מלב. אפילו היחידים. אם זה לא מופיע בהמוניות, לפחות שהופיע אצל היחידים. אתם מכירים במסכת תענית, אין גשם, אז יש בהתחלה תעניות יחידים, אחר כך יש תעניות של ציבור. היחידים הם תמיד מרגישים יותר, אז הנבחרים, הנציגות של כלל ישראל, הם יותר רגישים, יותר דקים, שמים לב יותר לדקויות, יותר ערניים, יותר מוכנים למסור את הנפש, להיכנס לתעניות בשביל להביא גשם לישראל. וכאן מופיע שאפילו היחידים כבר אלו, איבדו את הסדר הזה. ורק תמציתן של ההרגשות הללו, תראו איזה, כמה זה אמיתי, כמה זה מציאותי, ממש הכותרת של העיתון. ורק תמציתן של ההרגשות האלה, איזה הרגשות? של עוז וחיים לאומיים, מלא עוד וכו'. בקיצור, כוחות חיים, אדרנלין, יכולות, כישרונות וכו'. רק תמציתן של ההרגשות האלה, הנוטה בדרך כלל, לצד המוסר, דיינו מה שנקרא היום מוסריות חברתית, למה אתה מחנך את הילדים? לעזרה לזולת, לניקיון הרחוב וכו'. דוגמה. ורק תמציתן של ההרגשות האלה, ההרגשות האמיצות של האלוהי בלאומי, מתגלה, התמצית הזאת מתגלה בצורה מוקטנת מאוד, של מוסר. הנוטה לצד המוסר, והתרוממות הרוח וסידור חיי החברה. יותר רגישות, יותר תשומת לב, יותר עדינות וכו'. אבל איפה אלוקים בכל זה? לא, זה האידאה האלוהית הגנוזה שמתגלה באופן מעשי בסדרים חברתיים תקינים. תשאל, נקרא לזה בצורה לא יפה, יהודי חילוני מצוי. השבוע הייתי באיזשהו מקום, נחתו במפתיע שתי נשים תל אביביות, אולי הם שומעות אותי עכשיו אפילו, שתי נשים תל אביביות, בנות נראה לי 45-50 פלוס מינוס, חילוניות, אחת מתקרבת יותר, אחת מאמינה מבפנים יותר וכו'. אחת מנהלת תיקי השקעות 30 שנה, אחת ספרית 30 שנה. בסדר, פתאום נחתו, ברוכות הבאות. היה שיעור מאוד מעניין. בסוף שאלתי אותם, תגידו, אתן כנשים הנקראות חיצונית, חילוניות, מה אתן חושבות? מה אתן חושבות? באיזה דרך, באיזה צורה, על מה צריך לדבר, מה התכנים שצריך לדבר עם הציבור החילוני היום במדינת ישראל. חד משמעי אמרו שתהל מיד. לא בן אדם למקום, בן אדם לחברו, קודם כל. ב', בן אדם לחברו, כבוד הדדי, ויתור, רגישות, תשומת לב, לתת מקום לשני, וכו' וכו'. הנה דוגמה. איזה יום אנחנו? חמישי. יום שני, זה קרה לי. לא יום שני, יום שלישי. שני שלושה, יומיים. אז איך האידאה האלוהית מתגלה? על ידי הצדדים המוסריים וסידור חיי החברה. להיות אדם נחמד, להיות אדם חביב. דרך אגב, יש פה מישהו שחולק על מה שאמרתי עכשיו? יש פה מישהו שמגיע מהמקום הזה? יש כאן כאלה שמגיעים מהמקום הזה, נכון? נא לא להתבייש. אתה הגעת מהמקום הזה?
מהמקום של חול?
לא, מהמקום של חולין. לא חוץ לארץ, חולין. חולין, חולין, חולין. איך יהודי, הנקרא חילוני במרכאות, רואה את היהדות ומה, לפי דעתו, הדברים הבסיסיים שאם אנחנו רוצים באמת לחבר אחד את השני, לחבר את עצמנו אחד לשני, צריך לדבר איתנו. מה? הדברים האלה, לא?
בעיקרון, תקשיב, אני יודע שמבחינת יהודים דווקא, סתם דוגמה, במקומות בחול או במקומות בארץ, תמיד יהודי בא ליהודי ותמיד הם עוזרים אחד לשני, זה כן.
אחי, זה אחי, כן.
אבל מה שכן, מבחינת העולם החילוני, מה שהראייה שלי זה החומריות.
לא, אבל מה, לא, אני שואל שאלה אחרת. מה מרחיק את היהודי החילוני ממפגש עם היהדות? מה מפחיד אותו? איך אפשר...
זה לא מרחיק.
מרחיק ומפחיד, זאת הדבר.
זה מה שאמרתי, העולם החומרי. הקטע שמה חושבים עליי, האם זה, האם ככה...
לא, עוד פעם, אני שואל אותך מה מרחיק אותך או את פלוני הזה להיפגש עם היהדות. זה אני שואל. לא מה מרחיק אותך מהעולם החומרי. מה מרחיק אותך מהעולם הרוחני? אני חושב שקודם כל, לא, אבל מה, לא פעם ולא פעם אתה יכול לשמוע אנשים אומרים, אין לי בעיה עם, עם היהדות, יש לי בעיה עם הדתיים. משפט, זה משפט נורא. אני לא אומר שהמשפט הזה הוא נכון, אבל יש בו צד מסוים. אתה מסכים איתי שא' ב' זה בוא נגלה דרך ארץ אחד לשני, בוא נגלה מוסר חברתי אחד לשני. בסדר, אני לא מנסה למצוא, אני מנסה, מה הנקודה המרכזית? אתה צודק, אבל מה הנקודה המרכזית? שמפריעה, מרחיקה, מפחידה, נקרא את זה שאנחנו רוצים, זה שהיהדות מצטיירת. איך? מה? באדם וחברו. אם אנחנו רוצים באמת לגשת, להגיע אל כלל החברה הישראלית, כל אדם, קודם כל באדם וחברו. אל תגיד האמת אצלי, השקר אצלך. אל תחשוב שאתה שלם ואני כלום. וכול על זה הדרך כדוגמאות. אני חושב שזה נכון, זה בדיוק מה שכתוב פה. לא בגלל זה אנחנו נוותר על הידיעות היותר כוללות, אבל יכול להיות שזה מתחיל משם. לכן אומר הרב, זה כאב גדול שהאידאה האלוהית לא מתגלה בשלמותה, אלא רק בתמצית, נקרא לזה היום, המוסרית החברתית. בואו נגיד את זה במילים של היום. איך האידאה האלוהית מתגלה היום בעם ישראל? בדאגה, ברוך השם, למשפחות חד-הוריות, בדאגה, ברוך השם, לקבוצות אוכלוסייה בחברה שצריכות תמיכה, כמו נכים, משפחות חד-הוריות, משפחות עם בעיות כלכליות מבחינה מסוימת וכו'. ברוך השם, יש ערנות לדבר הזה. אבל זה כואב שזה לא מקיף את כל החיים. כלומר, זה שדאגנו למשפחות חד-הוריות ולמשפחות שנמצאות במצב כלכלי מסובך, זה לא אומר ששכחנו שהפוליטיקה צריכה להיות אידיאלית. זה לא אומר ששכחנו שהצבא צריך להיות צבא דוד המלך. שהכלכלה צריכה להיות כלכלה עם סדרי עדיפויות תורניים. לא שכחנו את זה. שסל הבריאות הוא צריך להיות סל בריאות עם סדרי עדיפויות תורניים. וכולי, זה הדרך. לכן האידאה האלוהית הזאת נמצאת בתמצית, אבל היא מתגלה בצדדים החברתיים המוסריים הפשוטים. ורק תמציתן של הרגשות האלה נוטה לצד המוסר בתחומות הרוח וסידור חיי החברה, היא שנקלטה על ידי הצד הפנימי הנסתר של האידאה הלאומית, שהוא בלוע בעצם האידאה האלוהית, עם ההורה האלוהית במידה המוקטנת שנשארה, במקדש מעט של חיים שיש בהם קיום מצוות ותלמוד תורה. אם כן, האידאה האלוהית מצד עצמה, לימוד תורה וקיום מצוות, האידאה האלוהית בתוך האידאה הלאומית, תמצית של סדר חברתי, מוסר חברתי, בין אדם לחברו, וזה חלקי, מאוד, חשוב מאוד. התמצית היא נמצאת, זה מעודד אותנו, בעזרת השם זה יפרח, הנה ברוך השם פורח, אבל יש עוד הרבה מה לתקן. לכן נקלטו באותה מידה שכוח החיים המועט הנשאר גם בתוך מאפל הגלות, האפלה של הגלות, יוכל לסתן ולקבל השפעתה. בגאון מצד העבר, שייכות אל העבר, ובניחומים לעתיד בציפייה לישועה, לעת ינחם השם את עמו, וגאל את יעקב, וישיבו אל נביאו. ולכן רק תאורי נשמה משערים את עומק המחוב והיגון הזה, שהתורה הגדולה מתגלה בידי האלוהית מכונסת, בלכות יחיד, התורה הגדולה מתגלה בידי הלאומית מצומצמת של מוסריות חברתית, וכו'. ולא מתגלה במכלול ההופעה שלה. רק תאורי נשמה משערים את עומק המחוב והיגון הזה, הצער העולמי, זה לא צער של עם ישראל, זה צער של תיקון עולם, עם ישראל נורמלי, כל העולם נורמלי. הצער העולמי המקיף והכולל, החודר בפרטי פרטים החיים האומללים המלאים חימת השם, שעל פירוד הדבקים והקטנת המאורות. טוב, נעצור פה היום. רבותיי, אנחנו מתקדמים מעבר לתוכניות. אני לא אומר שיש סיכוי שנשלים, אבל אנחנו מתקדמים. לא רואה.